התמתות מסעי. הנושא הראשון בפרשה, נדרים, מי שכידור נדר להשם הוא ישבה שבועה, וזו המסכת שאנחנו עוסקים בה במשך הקיץ. מנדרים אנחנו לומדים את כוחו של הדיבור, וחז"ל אומרים שאפילו על דבר אמת אין לי שווה. וכך אומר המדרש כאן בתחילת הפרשה: וידבר משה אל ראשי המטות, איש כידור נדר לשם עדה ודכתיב, ונשבעת חי השם באמת ובמשפט ובצדקה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: לא תהיו סבורים שהותר לכם להישבע בשמי. אפילו באמת אין אתה רשאי להישבע בשמי, אלא אם כן יהיה בך כל המידות האלו: את השם אלוקיך תירא, שתהיה כאותן שנקראו יראי אלוקים, אברהם, איוב ויוסף. אברהם דכתיב: כי אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה. איוב דכתיב: איש תם וישר ויראי אלוקים. ויוסף דכתיב: את האלוקים אני ירא. ואומר: את השם אלוקיך תירא. זה תחילת הפסוק. רק מי שהוא ירא שמיים, ואותו תעבוד. אם אתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצוות ואין לך עבודה אחרת, לכך נאמר: ואותו תעבוד, ובו תדבק. וכי יכול אדם לדבק בשכינה? ולא כבר נאמר: כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אלא לומר לך: כל המסיב איתו לתלמיד שקורא ושונה ועוסק בפרקמטיה ומענהו מלחסיו של תלמיד חכם. כלומר, מי שמתחבר לתלמיד חכם, זהו שנאמר עליו: ובו תדבק. אם יש בך כל המידות הללו, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, אז ובשמו תשבע. אתה רשאי להישבע בשמו, ואם לאו, אין אתה רשאי להישבע. כלומר, אפילו הדבר אמת, אין לי שווה. אין להזכיר שם שמיים, אלא במעלה עליונה, כשאדם נמצא במדרגה עליונה של שלמות, שיש לו את כל המידות האלו האמורות, הוא יכול להישבע בשם השם. על ידי השבועה הוא מוסיף עוד כבוד שמיים. אבל מי שאין לו את כל המידות הללו, לא יישבע. כי הזכרת שם שמיים צריכה להיות עם כל המשמעות שלה, עם כל העומק שלה. זה רק למי שהוא יש בו את קרבת השם הגדולה, יראת שמיים, דבקות וריבונו של עולם, הוא יכול להישבע בשמו. פה אומר משה בלשון: זה הדבר, זה הדבר אשר ציווה השם. באים חז"ל ואומרים לנו שכל הנביאים נתנבאו בקו. מוסיף עליהם משה שהוא גם נתנבא בקו, קו אמר השם, וגם בזה הדבר. זהו ביטוי מיוחד, ביטוי נבואי מיוחד, שרק משה רבינו מדבר בביטוי זה, זה הדבר. פרשה שלנו זה חוזר פעמיים, גם אצל בנות צלופחד, זה הדבר. וגם מקודם יש בפרשת שחוטי חוץ בספר ויקרא, זה הדבר. מה בין אמירת כה ובין זה הדבר? אומרים המפרשים: משה רבינו הוא רואה באספקלריה של באספקלריה גלויה. כלומר, משה רבינו ראייתו הנבואית היא במדרגה עליונה במיוחד, אספקלריה מהירה. שאר הנביאים מתנבאים באספקלריה שאינה מהירה. על כן שאר הנביאים מתנבאו רק בקור, ולא זה הדבר. זה פשט הדברים שמשה רבינו, שהוא מתנבא באספקלר יריה, הוא אומר זה, הוא ממש רואה מה שהוא מדבר עליו, מה שהוא מתנבא, הוא רואה את זה בצורה בהירה, בצורה מלואה, יכול להצביע על זה כביכול ולומר, זה הדבר. שאר הנביאים לא יכלו להתבטא בביטוי הזה, זה הדבר. הם רואים את הדברים דרך מסכים, ומגיעים עד נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם, עד מדרגה אחרת, מדרגה יותר נמוכה, לא המדרגה הבהירה הזאת של אספקלריה המהירה. אבל המהר"ל מעיר על ההסבר הזה, והוא אומר, אם זהו ההסבר, אם כן משה תמיד היה צריך להתנבא בזה הדבר, ומשה אמר גם נתנבא בכו. כה אמר השם על ביציאת מצרים. ולמה הוא מתנבא בנבואה הזאת? נדמה לי שפעם אני ראיתי באיזה מקום, אני לא זוכר איפה, שזה היה בהתחלת נבואתו, אבל אחר כך הוא כבר לא התנבא בכו. הוא עלה במדרגה, אולי ממעמד הר סיני, עלה משה למדרגה שהוא מדבר רק זה הדבר, כבר לא מזכיר את הביטוי הזה, כה אמר השם. המהר"ל מסביר באופן אחר. המהר"ל אומר שכל הנביאים התנבאו על מאורעות חד פעמים, על ניסים, נפלאות, שינוי סדרי הטבע, לפעמים אמרו תוכחות, אבל המראות שהם מדברים עליהם הם מראות מיוחדים, שונים, חריגים, לא מאורעות קבועים, דברים קבועים של לדורות. משה רבינו נבואתו, נבואת התורה, הוא מדבר בשם השם את כל מצוות התורה, שהן מצוות נצחיות, תמידיות, נמשכות, מקיימות את העולם כל הדורות. לא משהו מיוחד, חד פעמי, איזה אירוע, איזה נס עומד לקרות, איזה דבר ששונה מסדר הטבע, אלא יסודות הטבע, יסודות הקיום של העולם, מצוות התורה. והופעתה של התורה היא באמת במדרגה עליונה, שהרי היא מקיימת את כל העולם לתמיד לנצח נצחים. לכן זאת המדרגה המיוחדת, והיא האספקלריה המהירה באמת של ההשגה של משה, שמשה משיג את ההופעה של התורה, שהתורה היא קיומו של כל העולם, שהיא המדרגה העליונה. לכן משה רבינו מתנבא בזה הדבר. אנחנו ממשיכים בפרשה, והעניין הבא בתוך הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. נקמה, מלחמת נקמה, לא מלחמה שיש בה צורך של כיבוש, אלא נקמה. אומר הרמב"ן, מדוע כאן נצטוו ישראל במצוות עגלת כלים והטבלת כלים לפי חלק מראשונים, שזה דאורייתא, כלים שקונים מן הגויים להגביל אותם, ולא נצטוו על כך במלחמת סיחון? אומר הרמב"ן שזה היה מלחמת סיחון, זה מלחמת כיבוש ארץ ישראל, ומלחמת כיבוש ארץ ישראל, אז במלחמה מותר לאכול אפילו קטלי דחזירה, מותר לאכול אפילו מחלות אסורות, אז לא צריכים להגיל את הכלים, כי ככה סדרה של מלחמה בארץ ישראל. אבל כאן זו הייתה מלחמה, בכלל לא מלחמת כיבוש, להקות אותם, להרוג אותם, ולא לקחת את הרעיהם בכלל, לא הייתה מצווה, זה לא היה חלק מהמצווה, אלא פשוט מלחמת נקמה על הרעות שהם עשו לנו. זהו מבט שצריך קצת להתרגל אליו. מה זה, לא מידה סתם לנקום? נקמה זה יכול להיות דבר בעל ערך עצמי שצריך לעשות אותו? כך אומרת לנו התורה. אמנם בשביל זה צריך את ציווי השם, לא כל אחד יכול להחליט מה כן מה לא, אבל אנחנו רואים בתורה מלחמה מיוחדת במינה, שעניינה נקמה מאלה שעשו לנו רעות. רעות רוחניות, רעות אחרות. ויש מקום לשים לב על זה. לא נאריך בזה ונלך הלאה. בני גד ובני ראובן מבקשים להישאר בחלק קבר הירדן המזרחי, ובמבט ראשון זה דבר, נראה דבר מאוד שלילי, ומשה רבינו אכן אומר להם כך, וגם חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שהרצון של בני גד להישאר בעבר הירדן הוא לא היה טוב. היה בו, לא רצו להיכנס לארץ ישראל. קבלה בידינו שמידת ביקורת הייתה מתוחה להם על בני גד ובני ראובן, שבגלל רוב עושרם וקניינם בחרו לשבת בארץ סיחון ואוג הרחוקות מן המקום אשר בחר השם. והמדרש אומר, וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים, שנאמר ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם. אז כתוב כאן בלשון המדרש וישבו להם חוץ מארץ ישראל, אבל בעצם עבר הירדן זה כן חלק מארץ ישראל, זה לא חוץ לארץ. זה לא באותה מדרגה של ארץ ישראל המערבית, ששם בארץ ישראל המערבית בחר ריבונו של עולם לשכון, להשכין שכינתו בבית המקדש בשטח ארץ ישראל המערבית, ולא בצד המזרח. אבל עבר הירדן זה גם כן ארץ ישראל. החזון יחזקאל בסוף מסכת בבא קמא מעריך בביאור הדבר הזה. חזון יחזקאל כתב גם ספר שלם, או ספרון יותר נכון, בעניין הזה של ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל נחלה לעם ישראל. כנראה שהוא כתב את זה בתקופה של הדיונים על ארץ ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הצהרת בלפור, שנקבע שהמנדט האנגלי כדי לקבוע כאן את המקום של עם ישראל, להקים לעם ישראל מדינה בכל שטחי ארץ ישראל, וההחלטה הראשונה של הצהרת בלפור הייתה כוללת את כל השטח של ארץ ישראל, כולל עבר הירדן המזרחי. ואחר כך כנראה נתעוררו דיונים לחלק את ארץ ישראל, לתת חלק לערבים, היה ולחתוך את חלק המזרחי של ארץ ישראל שמעבר על הירדן מזרחה, והוא מתייחס לזה. וכאן גם כן, כפי שאמרתי, בחזון יחזקאל בסוף מסכת השמטות ומילואים, החידושים שבסוף תוספתא, פירושו על התוספתא בבבא קמא, אז הוא מדבר בהרחבה שעבר הירדן היא חלק מארץ ישראל על פי הלכה. אחרי שהוא מביא את דברי המדרש שמשמע אולי שלא כך, ואולי גם בפסוקים מסוימים שמשמע שזה לא ממש ארץ ישראל, הוא אומר, מי שאומר כך, שיטה זו אין לה תוקף ועוז של הנחה. אפילו של הנחה עולה על הדת, כלומר אפילו של אב אמינה. אם לא תקבל תיקון בביור כזה, שעבר הירדן אמנם אינו מיקרה של ארץ ישראל במובן נחלת אבות, ים שארץ סיחון ואוג לא נכללה בכלל ארצות הנתונות לאברהם אבינו בברית בין הפטרים, אבל שווה היא כארץ כנען בהרבה הלכות התלויות בארץ מכוח הדיבור, ראה אכילותי תת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו נתנה עתה לבני ישראל ירושת עולם. לפיכך נתקדשו הערים המוקפות חומה בימות יהושע שבעבר הירדן, כמו הערים מסוג זה שביהודה והגליל. שלושה ערי מקלט אשר הבדיל משה רבינו בעבר הירדן קולטות את ההורי נפש בשגגה, כמו שלושת ערי מקלט אשר הבדיל יהושע בארץ כנען. ואף כי אין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ ישראל. ככה פוסק הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש, שערי מקלט יש רק בארץ ישראל, וערי המקלט שהיו בעבר הירדן גם כן היו ערי מקלט שקלטו. הווי אומר שערי המקלט שבעבר הירדן, זה מוכיח שעבר הירדן הוא גם כן חלק מארץ ישראל. הוכחה נוספת שעבר הירדן זה חלק מארץ ישראל, שכן כדי לנהוג יובל צריך שכל יושבי עליה, כל שבט ושבט במקומו, ואילו כל השבטים היו צריכים לשבת בארץ ישראל המערבית ושם לחלק את כל הארץ המערבית ל-12 שבטים, וזה לא היה כך, אלא שני השבטים וחצי שבט המנשה ישבו בעבר הירדן המזרחי, והיובל נהג. היובל נהג עד שגלו שבט ראובן ושבט גד שבעבר הירדן. מאז שהם גלו, תרם, עוד לפני החורבן של בית ראשון, פסק היובל. הווה אומר שעד אז, עד שהם כל עוד שהם היו, היה נקרא כל יושבי עליה וכל אחד יושב במקומו. זאת אומרת שריבונו של עולם נתן את עבר הירדן המזרחי לשני השבטים, זה יצא על פי בקשתם, אבל ככה הוסכם על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה נחשב לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבינו שיסתכל על כל ארץ ישראל לפני שהוא מת, הקדוש ברוך הוא אומר שתעלה אל הר העברים הזה ותראה את כל הארץ. מה נאמר בתורה? עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה. הרי משה רבינו עומד בעבר הירדן המזרחי, הקדוש ברוך הוא אומר תסתכל מזרחה, גם מזרחה לכל הצדדים תסתכל, כי אתה באמצע. זאת אומרת שעבר הירדן המזרחי חלק מארץ ישראל. וראה בעיניך, כן. מצוות תרומות ומעשרות מדאורייתא גם בעבר הירדן המזרחי. שבט לוי לא נחל חלק נחלה בעבר הירדן המזרחי כמו לא בעבר הירדן המערבי, והדין הוא כזה, כך אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שאם ישראל כובשים מעבר לארץ ישראל עוד חלקים נוספים, טורקיה, עיראק, בשטחים שלו בחלק ארץ ישראל, כן? אז שם נוחלים הלוויים כמו ישראלים, הם מקבלים חלק ונחלה. בארץ ישראל הם לא מקבלים חלק ונחלה, מפני שהשם הוא נחלתם, כי הם מקבלים תמורת זה תרומות ומעשרות. אבל מעבר לגבולת ארץ ישראל, יש להם גם כן חלק בכל כיבוש של ישראל. ובעבר הירדן הם לא קיבלו חלק כמו אחרים. זאת אומרת שעבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל. נמצא שראינו על פי כמה וכמה הלכות שעבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל. אבל יש הבדל במעלות הקדושה. עבר הירדן המערבית, ריבונו של עולם בחר בו שיהיה מקום השראת השכינה, ששם יהיה בית המקדש. אבל לגבי יישוב ארץ ישראל, אז גם עבר הירדן המזרחי יש בו מצוות ישיבת ארץ ישראל, כמו בעבר הירדן המערבי. מעריך בזה התשבץ, הישועת מלכו, שתי דורות לפנינו, הוא מגדולי הדור, הוא עודד קניית חלקים אדמות בעבר הירדן המזרחי, כי הם היו שם שטחים גדולים שאפשר היה לקנות אותם במחיר זול, הוא עודד לקנות קניות ולהתיישב שם בעבר הירדן, והייתה גם איזו התיישבות מסוימת בעבר הירדן. מסיים אך אדון יחזקאל שאנחנו רואים כאן שכל מה שהוא כתב זה היה בהתייחסות למאורעות. והוא, תראו שבדרך כלל בדברי הלכה, אז כותבים בסגנון אחר. אחרי שהוא כותב שבמובן המסוים שיש שוני, אבל בשאר הדברים עבר הירדן זה ארץ ישראל, אז הוא כותב ככה, ככה. ורק בעניין זה, שהוא הזכיר מקודם, שזה נחלת השם, המשכן השם, רק בעניין זה שונה הוא ממנו במעלה עבר הירדן המזרחה. אבל בכל הדברים עבר הירדן הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אתם מכירים את הביטוי הזה? זה החזון יחזקאל אמר אותו. הגולן חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. עבר הירדן חלק בלתי נפרד. והוא חטיבה אחת עם עבר הירדן מערבה על פי הדיבור החרוט על לוח העדות. גם מבחינה היסטורית וגם מנקודת מבט גיאוגרפית וכלכלית. חוקרי גבולות הארץ מניחים תחומי הטבעיים על ידי קווים בולטים במבנה הטבעי שלה. מצד צפון סוגרים עליה הרי הלבנון, והמשכם הרי חרמון. מצד דרום מדבר סיני, מצד מערב הים התיכון, ומצד מזרח שם גבולה מדבר סוריה. בגבולותיהם אלה קוראים לה כרגיל בשם ארץ ישראל, אשר שטחה כ-80,000 קילומטר מרובעים. זה בספר הלכה. זאת אומרת שכאן יש התייחסות מפורשת למאורעות ולצורך להיאבק שגם עבר הירדן היא חלק מארץ ישראל. אז הרעיון הזה שיש כאלה שאומרים שצריכים לעשות טרנספר ולשלוח את הערבים לעבר הירדן הוא מוטה מיסודו. צריכים לשלוח אותם ממקום אחר. כל עבר הירדן היא גם ארץ ישראל. ויש ארצות שמפורשות בשם, בשם ארצות ערב. יש ערב הסעודית, תימן, כווית, אין מחלוקת שהם בחוץ לארץ. מה שיש מחלוקת צריך ללכת לחומרה. וכן, אנחנו צריכים לומר את זה. התחלנו את הפרשה, אמרנו שהדיבור של האדם יש לו כוח גדול מאוד. וכשקובעים הלכה שכל ארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל, כולל עבר הירדן, ושעבר הירדן יש בה מעלה ומקדושות, מקדושת ארץ ישראל, אז אחר כך הדיבור הוא פועל. ואנחנו ממשיכים. אלה מסעי בני ישראל. כאן הפרשה האחרונה שבספר במדבר, חזרה סיכום על כל הדרכים אלה מסעיהם למוצאיהם, מאיפה יצאו, לאן נסעו, איפה חנו. והמדרש אומר, מדוע היה צריך לחזור על הסיפורים, מה זה כאן, מה הערך הלימודי שיש בחזרה על המסעות הללו. אומר המדרש, אלה מסעי משל למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחר לרפואתו. כשחזרו, התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות, איכן יחיסוני. לכך נאמר, אלה מסעי. זאת אומרת, המדרש הזה הוא מדרש שאומר לנו שכל החזרה לסיפור זה להראות כמה ריבונו שלו מיטיב איתנו למרות שאנחנו לא כל כך התנהגנו בסדר, ובכל מיני מקומות אנחנו נכשלנו ולא עשינו כפי שריבונו שלו ציווה אותנו, וריבונו שלו המשיך ולקח אותנו והוביל אותנו והגענו עד הלום. לראות את טובת השם וללמוד לקחים. מכאן ולהבא לא לחתור ולא להיכשל ולא ליפול. ככה נראה לי משמעות הפשוטה של המדרש. אורח חיים שהוא הולך קצת בדרך הפנימיות של התורה, הוא אומר כאן שמה שנזכרים כאן כל המסעות, יש בזה איזה משמעות מיוחדת במינה. כי המדבר הגדול והנורא הוא מקום שיש שם לא רק נחש והקרב גשמיים, אלא גם כוחות רוחניים שליליים. מה שיש שם, כל הכוחות המסוכנים הגשמיים, זה מלמד שיש גם כנגדם כוחות רוחניים, כוחות של תומה. והמסע של ישראל במדבר היה לתקן. בכל מקום, לפי הצורך היה של התיקון, ככה הייתה שהיה שם. יש מקום שחנו הרבה זמן, יש מקום שחנו מעט, כן? כדי לתקן. נתפזרו ניצוצות הקדושה, בתוך התומות צריכים ללקט אותם. יש מקום שיש הרבה ניצוצות, צריכים לשעות שם הרבה זמן עד ללקט את כל ניצוצות התומה. כך הוא מסביר שכל הגלות של ישראל, גם הגלות של החורבן, היא בעצם במטרה ללקט ניצוצות שנתפזרו, ניצוצות קודש שנתפזרו בכל העולם. בכל מקום שישראל נמצאים, זה מגנט שמלקט את הניצוצות הקודש, וזה עניינה של הגלות, ללקט את הניצוצות. חז"ל אומרים את זה בצורה קצת יותר גדולה, לא גלו ישראל, אלא בשביל שיתגיירו גירים. כי אנשים מכל העולם נפגשים עם יהודים, ופה ושם מתגיירים כל מיני אנשים. זה בעצם ליקוט הניצוצות באופן הגלוי. כי מגיירים אנשים מסוימים מתגיירים, סימן שהם היו קשורים לקדושה, ומשום מה הם נפלו ונולדו בימים אחרים. ועל ידי שהם פוגשים יהודים, מכירים את היהדות, חוזרים לעם ישראל, הנשמות חוזרות למקורם. זה באופן הגלוי. אבל גם באופן נסתר, יש נשמות שלא קשורות בגופות. יש כוחות רוחניים שנמצאים מפוזרים בעולם, וצריך ללקט אותם, וזה כל עניינה של הגלות, ללקט את הניצוצות, וזה היו עניינם של המסעות במדבר. ולכן התורה מפרטת פה, נסעו משם וחזרו לכאן, ויסעו מכאן והגיעו לכאן, ללמד אותנו. כל מקום זה לא היה מקרה. כל מקום היה בדווקא. כל מקום שהגיעו. הווה אומר שהמהלך במדבר היה מהלך של תיקון, המהלך של עלייה, לא של נפילות, מהלך של התקדמות, של איסוף ניצוצות הקודש מכל המקומות, תיקון המקומות האלה מקלקולם, שהם היו מקולקלים בקלקולים רוחניים. כך אנחנו מסתכלים באופן הפנימי, שתי ההסתכלויות האלה נכונות. זה הסתכלות של המדרש, שאומר שצריך אדם ללמוד לקחים, וכשנכשלים צריכים לזכור את זה, וצריכים להיזהר שזה לא ישנה עוד פעם, וכשמגיעים לעת הסיכום של הדרך, צריך לעשות חשבון נפש, ולראות את מה היה עד עכשיו, מה היה לו בסדר, ואיך אנחנו צריכים לתקן לאבא, לראות כמה הקדוש ברוך הוא יטיב לנו, וכמה אנחנו לא התנהגנו כפי שהיינו צריכים להתנהג, לריבונו של עולם, כמה פעמים נפלנו, כמה פעמים הכעסנו את ריבונו של עולם. ולא לשנות על זה יותר. בעיקר כשאנחנו נמצאים ערב כניסה לארץ ישראל, אז צריך לעשות את חשבון הנפש, ובארץ ישראל להתנהג מכאן ולהבא באופן השלם. המדרש מביט במבט הזה. והמבט הפנימי הוא להסתכל על כל הנפילות, ולראות בהם ירידת צורך עלייה. כל משבר שהיה, אנחנו בסופו של דבר התגברנו עליו. ואחרי שמתגברים, אז מוסיפים כוחות חדשים שלא היו מקודם. היה כאב, היה צער, היו עונשים בנפילות שהיו, אבל מכל נפילה אנחנו צברנו כוחות חדשים, למדנו לימודים חדשים. היה ספסוף במדבר, אז אנחנו התרגלנו איך להתגבר על תאוות. זה היה, עברנו דרך קושי. נפלנו, אבל למדנו את הלקח. ועל כן באמת בחסידות אומרים, קברות התאווה, קברנו שם את התאווה. די, גמרנו איתה. היא נקברה. התאווה נקברה. לא אנשים שנכשלו בזה, אלא העמידה הזאת. וכן הלכנו ממדרגה למדרגה. כל פעם שהיה כישלון, היה מזה לימוד לקח. ונמצא שהמהלך שישראל הלכו במדבר היה מהלך בונה, מהלך משכלל, מהלך מתקן, וכל נפילה הייתה צורך עלייה. למדנו מה עניינה של ארץ ישראל. למדנו את עניינו, כמה זה חשוב להתייחס לגדולי ישראל, ולא לפצל את האומה, וכל מחלוקת כמה היא רעה, ומה קרה לקורח ועדתו. והכל היה לימודים גדולים שהעמיד אותנו על עומקה, על מעלתו של משה רבינו, מעלתם של חכמי התורה. והלכנו והתקדמנו ממדרגה למדרגה. אנחנו הגענו אחר כך קרוב מאוד לארץ ישראל, עוד פעם כישלון, עם בנות מדיין, אבל אנחנו מתגברים עליו. זה היה תוך כאב, תוך כדי כאב. היו הרבה אנשים שנהרגו, מתו במגפה, אבל למדנו את הלקח וטיהרנו את עצמנו, ואנחנו עכשיו במדרגה של מוכנות להיכנס לארץ ישראל. כך אפשר להסתכל במבט היותר פנימי. והם לא סותרים שני המבטים האלה. גם ללמוד לקחים מוסריים, גם לדעת שריבונו של עולם הוא כל הזמן מוביל את העולם לקראת שלימותו. וישראל בתווך, ישראל הם עומדים במרכזו של העולם. וכל הזמן העולם הולך ומתקדם. דרך משברים, דרך נפילות, דרך קשיים, אבל הוא מתקדם. הוא לא ניסוג לאחור, הוא לא יורד במדרגתו. מבחינה חיצונית אולי נראה שהוא יורד, אבל מבחינה פנימית העולם כל הזמן הולך ומתקדם. כך זה היה בדרכנו במדבר עד בואנו עד ארץ ישראל, וכך זה היה וכך זה נמשך הלאה, גם אחרי שחורבן הבית, ויצאנו לגלות, והתפזרנו בכל הארצות. הייתה כאן ירידה גדולה, אבל תוך כדי הירידה, גם כן כל מיני תפקידים מילאנו. העולם למד להכיר את המוסר של עם ישראל. העולם התעלה על ידי פיזורנו בכל העולם. נתקרבו פה ושם כמה נשמות, ואנחנו הולכים ומשתכללים, תוך כדי האיסורים, תוך כדי הצרות, מתוך הצרות, על ידי הצרות, אנחנו הולכים ומתחסנים, והאמונה עוברת כל מיני ניסיונות, כל מיני רוחות שמנשבות, ושלרוע נראה שהן מפילות את האמונה, שהפעם האמונה כבר לא תוכל לעמוד נגד הרוחות הסוערות הקשות הללו. ועם ישראל ממשיך, ודרכו ממשיכה, וכל קושי הוא עובר ומתגבר עליו. ואמיתות האמונה הולכת ומתעצמת דרך כל הניסיונות האלה. ועכשיו אנחנו עומדים באחד הניסיונות הכי גדולים והכי קשים שהיו אי פעם במשך כל הדורות. המתירנות, הדמוקרטיה, שעם ישראל נמצא במצב כזה שהוא מעובב בין עמים, אין מחיצות, לא חיים בגטאות. והקושי הוא יותר קשה אולי מאשר במלחמות ובעימותים עם הגויים. ועם ישראל עומד גם בזה וינצח גם את המהלך הזה. זה הקשה שבמהלכים, מפני שאנחנו עומדים על סף ובדרך כבר בכניסה לגאולה העתידה ובתוכה. אנחנו עוברים את כל זה. וכעת אנחנו בימי בין המצרים, לימים המיוחדים לזיכרון כפול ומכופל של חורבנה של ירושלים, חורבן בית המקדש, חובנה של ארץ ישראל. והלב מלא בצער. ודווקא עכשיו, שאנחנו כאן בארץ ישראל, ועומדים קרוב, הצער מצד אחד הוא גובר, מצד שני הוא אחר. זה לא אותו הצער שהיינו פעם בחוץ לארץ, ולא ראינו את ארץ ישראל, ולא זכינו לכל מה שאנחנו זוכים עכשיו. עכשיו אנחנו זכינו להיות, לבוא לארץ ישראל, חלק גדול מעם ישראל יושב בארץ ישראל, אנחנו בני חורים, יש לנו מדינה משלנו, אנחנו נמצאים בירושלים, אנחנו יכולים להתפלל על יד הר הבית, על יד כותל המערבי, זה גם כן זכות מצד אחד. ומצד שני, כשרואים את הכותל ורואים את הר הבית ורואים שכל כך אנחנו קרובים וכל כך אנחנו רחוקים, אז הצער הוא כפול ומכופל. ומספרים על האדרת שהוא כל פעם שהיה רואה את הר הבית, היה רבה של ירושלים כמה שנים, אבל הוא נפטר מאוד צעיר, ואומרים שסיבת פטירתו זה הצער, הצער על, על, הוא לא, הוא פחד להסתכל כל פעם, אבל בדרך שלו מהדירה, כשהוא היה צריך ללכת, ששם היה תמיד בירושלים שירותים בחוץ, היה המעבר מהחדר החוצה היה ממול זה הר הבית, וכל פעם שהוא ראה את הר הבית עיניו זלקו דמעות ובכי שלא יכול היה לעצור אותו. כל פעם מחדש הצער שלו על החורבן מילא את לבבו, וממש נתקצרו ימיו כתוצאה מהצער הגדול על חורבן הבית. כי רואים מקרוב, התחושות הן יותר חזקות, הן יותר מוחשיות, לא כמשהו מרחוק, איזה מין חלום רחוק. אנחנו יותר קרובים, הצער שונה, מעורבב קצת עם תקווה יותר גדולה, אבל גם יותר חודר בגלל הממשיות שלו. ואנחנו כולנו תפילה לריבונו של עולם, שנצא מן המצרים הללו לרווחה, מן המצר, קראת יא, ענני במרחב יא, ונזכה במהרה לגאולה שלמה במהרה בימינו. את הגדולה, ובתחילת בית שני, בבית שני הקריבו קורבנות, וגם תקנו תפילות. התפילות שחכמים תקנו כנגד קורבנות, הם שיהיה גם זה וגם זה. גם תפילות וגם קורבנות. אבל כשאין קורבנות, אז נשלמה פרים שפתינו. ואברהם אבינו שאל, מה יהיה כשלא יהיה אפשרות להקריב קורבנות, אז במה יזכו ישראל במדע כי רשנה? והתשובה הייתה, שאמירת הקורבנות, היא תעלה כאילו הקורבנות, כאילו מקריבים קורבנות בעצמם. התפילה, התפילות. היום התפילות הן משמשות אותנו במקום קורבנות. לא שאפשר להסתפק בהם, אבל כשאין הקורבנות, הן משמשות במקום. והתפילות התמידיות, הן עושות את אותם הפעולות, או מעין את אותם הפעולות שעשו הקורבנות. מקרבות אותנו, מרוממות אותנו, שומרות על השפע העליון הרוחני שריבונו שלם משפיע עלינו. ועניינם של קורבן התמיד, הוא עומד במרכז כל הקורבנות. קורבן התמיד בבוקר ובערב לבטא את התמידיות של הקביעות. עבודת השם בהתמדה. זה כלל גדול בתורה. וכמובן, הרוצה לזכות בתורה, הכלל הגדול בתורה זה הקביעות. הקביעות, התמדה, השקידה, ההתעקשות להמשיך, שזה לפעמים קשה, אבל לא להפסיק. והגית בו יומם ולילה. ההמשכיות הקבועה היא עושה את הקניין הגדול ביותר בתורה. הוא באמת מי שממשיך בישיבה ונשאר בישיבה שבועות רבים, ממעט בנסיעות, לא נוסע, גם המינימום שבמינימום מובטח לו שהוא יחבר לתורה חיבור אמיתי. וכשאני מדבר על חיבור אמיתי, זה משהו הרבה יותר פנימי מהכמויות של הידע ושל ההבנה, שגם בזה כמובן הוא יתעלה ויתגדל, אבל זה מעבר לזה, זה קישור אמיתי פנימי לתורה, שהוא מותנה בקביעות, בקביעות הנפש, בקביעות המקום. עניינם של הקורבנות, יש להם מקום קבוע, יש זמנים קבועים, תשמרו להקריב לי במועדו, וכך אותו דבר בקניין תורה. קניין תורה איננו נקנה אלא על ידי קביעות מתמדת שנמשכת ולא פוסקת. תורה, מצוות. אנחנו דיברנו על מסירות נפש, דיברנו על קנאות. זה דרך לביטוי המסירות, הדבקות, הדבקות בתורה, במצוות, במעשים, להגיע לשיאים עליונים. אז תורה, אז גם תפילתו של אדם נשמעת. אדם לא יכול להיות קנאי על דבר השם כשהוא בעצמו, הוא לא 100% בכל הדברים, הוא רק מקפיד שאחרים יהיו בסדר. זה לא קנאות. זה אם אדם בעצמו הוא 100%, אין לו אף פעם מרורים רעים, אין לו אף פעם מחשבות לא טובות, ואז תהור במדרגה כזאת כמו פנחס, והוא מקנה. זה עניינה של הקנאות. אבל קודם הוא צריך לקנאות כלפי היצר הרע שלו. להדוף אותו, לסנוע אותו, להקות אותו, להרוג אותו, לחסל אותו. זה קנאות מותרת לכל הנאות. לחסל את יצר הרע של האדם בעצמו. יש קורבנות תמיד ויש קורבנות המוספים. בשבת, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, שני עשרונים סולת, מנחה ולב השם נזכור, גם כאן מביאים כבשים וסולת ושמן ויין. עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזכה. הפירוש של הפסוק על עולת התמיד ונזכה מבאר הרב, וזה על פי בעצם, אני אומר שזה על פי הגמרא במסכת זבחים, שהפסוק בא לקשר לנו בין הקורבן המוסף שבשבת, שבשבת קורבן מוסף זה מדרגה מיוחדת, זה קורבן קדוש, קורבן של שבת, קורבן מעולה, אבל גם הקורבנות התמיד שמקריבים בשבת הם גם כן מעולים. זה לא שיש בכל, כל יום ויום צריכים להביא כל שני קורבנות, בבוקר ובערב, וגם בשבת, וזה אותו המדרגה של קורבן, גם בשבת, גם בחול, כל קורבן התמיד, מדרגה מסוימת. ובשבת מביאים קורבן מוסף, ומוסף זה קדוש בקדושה מיוחדת במינה. ולכן הגמרא במסכת זבחים שואלת, מה הדין קדוש, תדיר ומקודש מהקודם, האם צריך להקדים את המקודש או להקדים את התדיר? ובשאלה הזאת של תדיר ומקודש מה קודם, אין הכרעה בגמרא. אבל הגמרא אומרת לגבי דבר אחר, אבל זה עונה גם על ענייננו, שקורבן שמקריבים בשבת, הוא מקבל קדושת שבת. כלומר, קורבן תמיד שמקריבים בשבת הוא קדוש גם בקדושת שבת, הוא לא רק קדוש בקדושה של הקורבן הרגיל של תמיד של כל יום ויום, אלא בשבת הוא קדוש בקדושת שבת. קורבן מוסף קדוש בקדושת שבת וקורבן תמיד קדוש בקדושת שבת. וכשהתפילות שאנחנו מתפלים בשבת, החלקים שאנחנו אומרים אותם כל השבוע, ויש חלק הפנימי, המצווה, הברכה האמצעית שאנחנו אומרים אותה רק בשבת, אבל שאר הברכות אנחנו אומרים כל השבוע, כל מה שאנחנו אומרים כל השבוע בשבת מתקדש בקדושה מיוחדת, בקדושת השבת. יש מקום ויש צורך בסדר כזה שהוא מצד אחד קביעות. בזמן שלנו, בזמנים שלנו, בזמן האחרון, הרבה אנשים אוהבים את השינוי. לשמוע בזה ולשמוע עוד דבר ולשמוע עוד דברים ושלא יהיה משעמם, שלא יהיה חד גווני. לשמוע, לא אוהבים לתחס באיזה דבר אחד מסוים. צריך לשמור על היחס בין שניהם, בין המוספים ובין התמידים. התמידים זה העיקר. צריך קביעות, להתחבר לדבר קבוע. לא כל הזמן לחפש איזה גיוון, איזה חידוש, רענון, כבר משעמם. לא, לאחז באותה הקביעות האמיתית, הפנימית, שהיא לא משעממת, מפני שהיא מלאת תוכן עצום, רק זה שטחי, כשמסתכלים על דברים באופן שטחי, אז הדברים נראים חוזרים על עצמם. התפילות אנחנו מתפלים יום יום אותה תפילה, אבל בעצם צריכים לראות בתפילה כל יום התחדשות. זה תפילה אחרת, זה יום אחר, ותפילה אחרת. והקביעות הזאת היא השורש של כל ההתדבקות בעבודת השם. בתפילה, קביעות במקום, בישיבה, קביעות בזמנים, קביעות. זה שורש של כל ההצלחה. ועל גבי זה, יש שבת, יש מוספים, יש תוספות. בזמנים המתאימים יש מקום לתוספות. סדרה תורה לנו את כל הסדר הרצוי והדרוש. וככה עבודת השם יכולה לעשות בשלימות ולעלות ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה. היא רצון שנזכה במהרה בימינו מתוך בין המצרים לצאת למרחב ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה להקריב קורבנות במקום המקדש.